טוב, נתחיל. טוב, שלום, אנחנו בספר דרך השם בחלק ב', פרק שמיני. בהבחנות פרטיות בהשגחה, אנחנו ראינו את תחילת הפרק הזה, אבל אולי בגלל שהייתה לנו איזו הפסקה, אז אולי נחזור. נעשה איזה חזרה. אני אעשה את זה טיפה יותר מהיר בדרך כלל, אבל מה שיבחן עוד בהשגחתו יתברך שמו, הוא היות כל סדרי ההשגחה ודרכיה, יושר המשפט וקו הדין, בחניין שנאמר שבט מישור, שבט מלכותיך, וכתוב מלך במשפט יעמיד ארץ. כלומר, מה שרוצה לומר הרמח"ל, זה ש... הנהגת השם היא ביושר המשפט וקו הדין. יש איזשהו סדר קבוע, סדר שהאנושות צריכה לעמוד בו, סדר מוסרי, לא גמיש במידה מסוימת, בגלל שיש סדר למציאות. בסדר? זה נקרא יושר המשפט וקו הדין, מלך במשפט יעמיד ארץ. ואומנם, ידענו באמת שאין חפצו של הקדוש ברוך הוא אלא להיטיב. והנה הוא עבד ברואיו כאב האוהב את בנו, אלא שמטעם האהבה עצמה ראוי שייסר אב את בנו להיטיבו באחריתו, וכעניין שנאמר כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך, ונמצא שהמשפט והדין עצמו ממקור האהבה הוא נובע, ואין מוסרו של הקדוש ברוך הוא מכת אויב ומתנקם, אלא מוסר אב הרוצה בטובת בנו, כמו שזכרנו. זאת אומרת, הנציב אומר על פרשת עקב שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא כמו הנהגה רפואית, שיש סדרים לגוף. וכאשר אדם מקלקל את ה... סדרי הרפואה, אז הוא מרגיש לא טוב, הוא אוכל לא בריא, הדבר הזה משפיע עליו וכו'. מנהיג עצמו בהנהגה לא טובה, אז נמצא שהבריאות שלו לא טובה, אבל מי שגרם לזה זה הוא. אותו דבר זה גם כן בכל ההנהגה הרוחנית, שיש סדרים מסוימים שאדם עובר עליהם, הוא בעצמו זה שמביא על עצמו את היסורים וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא לא כמו רופא, אלא כמו רופא שהוא גם האבא של הוא גם האבא. לכן הוא אומר לבן שלו, אני מבקש ממך שתלך בדרך הזאת הטובה וכו'. ואם הוא רואה את הבן לא הולך בדרך טובה, אז כתוב על השם, בנמשל, לא במשל, כי כאשר יסר איש את בנו, השם אלו, איך המייסריך, במובן הזה שעומק הדין זה החסד. בסדר? עומק הדין זה האהבה. הקדוש ברוך הוא חפץ שאדם ילך בדרכו, זה לא מכת אויב ומתנקם, אלא מוסר אב הרוצה בטובת בנו כמו שזכרנו. בסדר? עד כאן בסדר? אני עושה איזה חזרה מהירה כזאת, אבל אני כן פה נכנס לדברים. ואולם, מישור הזה נולדים שני עניינים. האחד, שהמוסר בעצמו יהיה ממותק ולא קשה ואכזרי. זה דבר אחד. כי יכול להיות מוסר שהוא משבית את ההתנהלות של האדם לחלוטין, או אין בו... טוב, כי אהבה בעצמה תמזוג את הדין ברחמים. והשני, כשהשעה צריכה לכך, יעבור האדון ברוך על שורת הדין לגמרי, וינהג ברחמים, וכינן שנאמר, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר אחם. אז חז"ל אמרו, אף על פי שאינו אגון, כן? אף על פי שאינו ראוי, יש ברוך הוא חן אותו, חונן אותו. רש"י אומר שם בגמרא, זה ברכות וו, לפי שעה, הקדוש ברוך הוא גם יכול לחון את האדם וכו'. זה אחד הדברים שאנחנו לא משיגים אותו, אבל יש בה הנהגה, הנהגה היא לא איזו התנהלות פשטנית, אלא יש בה הרבה פרמטרים. אז יש את ההנהגה שאנחנו יכולים להשיג, הקבועה, אבל בתוכה על גבי המצטרפים עוד שיקולים וכו'. לכן זה דבר מורכב. בכל מקרה מה שאנחנו כן משיגים, שהמוסר הוא ממותק ולא קשה ואכזרי, במובן הזה שנותנים לאדם זמן לפעמים לחזור בתשובה, או שהעונש הוא לא בצורה שמשביטה אותו לחלוטין, אלא הוא מרגיש את הקושי, את הכאב, משהו לא במקום, משהו לא בסדר, זה עדיין מאפשר לו לעשות כיוון פרונט בכל ההתנהלות שלו, איך אומרים, חפש נתיב חדש, אז חזור בתשובה. והנה, ביות שרצה הקדוש ברוך הוא בבחירת האדם במעשיו, ובישר משפט הגמול לשלם לאיש כמעשהו, הנה כביכול משעבדו את הנהגתו במעשה האדם, שלא ייטיב לו ולא ירע לו, אלא כפי מעשיו. זה נקודה מאוד עמוקה, זה נקרא הנהגת המשפט. הקדוש ברוך הוא בגזרת חוכמתו קבל כביכול את הנהגתו למעשה האדם. הוא מנהיג את העולם לפי מעשי בני האדם. הוא מנהיג את האדם עצמו לפי מעשיו. כל זה ברצונו, כי הוא יכול גם לא לעשות ככה, כמו שאנחנו נראה שיש עוד הנהגה. אבל הוא כביכול שיאבד את עצמו להתנהלות של המוסרית של האנושות או של האדם. שככה הוא מנהיג אותם. אך באמת, הנה האדון ברוך הוא אינו משועבד לשום חוק, ולא צריך לזולתו, ולא מתפעל משום דבר. כן, כשירצה להשתמש מרוממותו, הנה יפעל וינהג כפי רצונו, בלי הכרח או עיכוב כלל, ואולם להנהגת המשפט, ינהג כפי השיבוד שזכרנו, זה הנהגה של הזמן הזה, כביכול, שהקדוש ברוך הוא משעבד את הנהגתו למעשה התחתונים. אבל כשתגזור חוכמתו, יהיו תנאי העברה על שורת הדין, נשתמש מרומתו ויחוד שליטתו ויעבור על פשע, יתקן כל קלקול בעוצם כוחו. זאת אומרת, זה נקרא הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד היא בעצם מבטאת שאין עוד מלבדו, שאין שליט מבלעדיו, וברצונו הוא לא מנהיג את עצמו על פי מעשה האדם. אחת הכפירות של הנוצרים, יש להם הרבה סוגי כפירות, אבל אחת מהם זה שאמרו, הקדוש ברוך הוא עזב את שינה תוכנית. עם ישראל חטא, והקדוש ברוך הוא הרי משועבד להנהגת האדם, והוא אמר, מה אני אעשה? הם חוטאים, יש להם כזה ליל סמרטוט כזה. הם חוטאים, ואני לא מצליח להחזיר אותם בתשובה שלחתי להם, נביאים וחכמים ולא עוזר וזה, אני אעשה שינוי תוכנית. מה השינוי תוכנית? ככה לכפירתם, בחר באקרובת הצלום. והם מאמינים שהם וירוס ישראל, ישראל החדשים. כי הקדוש ברוך הוא רצה להביא גאולה דרך עם ישראל, אבל זה לא הצליח, אז עכשיו דרכנו. איזה כפירה מעניינת. אז הרמח"ל מביא את זה בדעת תבונות, הוא אומר שזה כפירה בייחוד השם, שאין שליט מבלעדיו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את עצמו על פי מעשה התחתונים עד גבול מסוים. הוא לא אומר, רציתי, הייתה לי תוכנית טובה, אבל מה אני אעשה שקלקלו לי וזה חזק ממני. כאילו התחתונים חזקים ממני, ככה הם אומרים. עד כדי כך סמרטוטים עשו אותו, איזה קלקול נורא. אז לא, הוא פועל כפי רצונו בלי הכרח או עיכוב כלל. אולם להנהגת המשפט, הנה כפי השיעבוד שזכרנו, כשתיזור חוכמתו, טוב זה ראינו, הנה השתמש מרוממותו וייחוד, זה הנהגת הייחוד, שליטתו, אין שליט מבלעדיו, יעבור על פשע, תקן כל קלקול בעוצם כוחו, נמצאו כאן שני מיני השגחה. הנהגת משפט השם יתברך, והנהגת השליטה והייחוד, והרמח"ל מקדיש לזה המון המון פרקים בספר דעת תבונות, והוא גם דורש את זה על פי הסוד, מה העומק של הדבר הזה, ו... דרך מאוד עמוקה כל ההסתכלות הזאת, כי באמת גם בתוך הקלקול ההנהגה עתידית היא מקדמת את המציאות. בתוך הנהגת המשפט, שזה הנהגה הנוכחית, אפילו כשבני אדם עוברים עבירות, ריבונו של עולם דרך הקלקולים האלה יגרום שהמציאות תתקדם להנהגה העתידית, הנהגת הייחוד, השלמות, השליטה. הנה ובשני הדרכים, לא שאדם צריך לעבור עבירות, רק שהוא אומר את זה ביחס לכפירתם של הרשעים האלה, אז הוא אומר זה לא נכון, תמיד אין שליט מבעדיו, אין עוד מלבדו. תמיד יש את הרושם הדק הזה של ההנהגה העתידית, גם בתוך ההנהגה הנוכחית, ובשני הדרכים משגיח כבודו יתברך שמו, תמיד על בוריו. כי הנה, אתה רואה? זה מתברך שמו, תמיד, תמיד על בוריו, שתי ההנהגות. כי הנה הוא משגיח בהנהגת המשפט לשפוט תמיד את כל המעשה, הוא משגיח בהשגחת השליטה, לקיים בכוחו ויכולתו את הבריאה, ולא תחירב ברוע מעללי בני האדם. ומה שצריך שתדע עוד, כי הנה, גם השפעתו תחלק לשני מינים. האחד הוא למה של הגוף, והשני למה של הנפש. זה חידוש לא קטן הדבר הזה, מה שהוא אומר פה, שיש שני מיני השפעה, זה קשור לאיזשהו רז כזה שהאריזה לעסק בו, העיגולים והיושר. למה של הגוף כבר ביארנו עניינה, דהיינו למה של הצלחת האדם ושלוותו בעולם הזה. מה של הנשמה ומה שבהשכלה וידיעה וקרבת האדם אליו יתברך שמו ועיקרו ומעלתו הנפשית. אז יש שני סוגי השפעה לשני מינים. זאת אומרת, זה מתחלק, הצלחת האדם ושלוותו בעולם הזה, זה שייך לגוף, זה נעים לגוף. זה דבר חשוב גם כן. וגם יש את הנשמה, שבהשכלה וידיעה, וקרבת האדם אליו יתברך שמו, ועיקרו מעלתו הנפשית, השפעה מסוג שונה, כי הנה המצב הטוב של העולם הזה באמת, הוא שיהיו בני אדם דבקים לחוכמה, זה כל מה שקשור להשפעה רוחנית, ועוסקים בעבודת בוראם, ויהיה האמת גלוי וברור, ויהיה הרשע נרדף ונכנע, ותרמית מושלח, כל הרישה תסתלק, כן? לא תימצא עבודה בעולם בלתי אליו יתברך שמו, הכל מתאחד בו, וכל המידות הטובות תימצאנה ותגברנה, ותורחקנה המידות הרעות ותימאסנה, וכנגד זה תרבה השלווה והשקט, ולא ימצאו יסורים וחובים ונזקים. יהיה אדון ברוך הוא משרה כבודו בגלוי בעולמו, ושמח על מעשיו ומעשיו שמחים ועל עזים לפניו. אז זה השפעות גופניות וגם השפעות נפשיות, רוחניות וכו'. וההפך לכל זה, יכול להיות היעדר השפעה. בהיות בני אדם שטופים אחרי התאווה. כלומר, הגוף הוא בעצם לא מקבל באופן הזה הדרכה מן הרוחניות, מן הנשמה, הוא הולך, כל זה זה מצב של קלקול, מה שהיום אנשים קוראים לו ליברליות וחופש, ותן לי לחיות איך שאני מאמין בו. אז אמר רמח"ל, הוא קורא לזה פה, בני אדם שטופים אחרי התאווה, ומואסים בחוכמה או רחוקים ממנה. זה הכל מצב של היעדר האור. ולא פונים לעבודה כי מעט אוכלו, והאמת ארצה, והרשע גובר ומצליח, והתרמית והטעות רבה, ועבודות נוחיות בעולם זה עבודה זרה, ומידות הטובות נעדרות, מידות רעות נמצאות מאוד, כנגד זה השקט חסר, ואין שלווה, והיסורים והנזקים רבים, כי הרי הקדוש ברוך הוא מנהיג את עצמו ביחס להנהגת האדם. אם האדם הוא הולך בדרך קלוקלת, זה מביא כתרו גדול ודינים רבים, חס ושלום, והאדון ברוך הוא מסתיר כבודו מעולמו. העולם הולך כאילו נעזב למקרה משולח לטבע, ואין הקדוש ברוך הוא שמח על מעשה, ואין בני האדם שמחים לפניו, ולא מכירים ויודעים מהי שמחת הבריאות לפני בורם. זל אמרו, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. שמחת בית השואבה, צדיקים, שמחים, בית המקדש, כל העם שם בא לראות אותם, רוקדים לפני השם. יש מצב שיודעים מה, לא מכירים ויודעים מהי שמחת הבריאות לפני בוראם. ובזמן כזה הרעים גוברים והטובים נשפלים, ונמצא שהנה יושפע ממנו יתברך שמו, ומה שבכל עניינים השייכים לגוף, חלקי המצב שזכרנו משהו בכל עניינים שבו השייכים לנפש. בקיצור, יכולה להיות השפעה לגוף חיובית, טובה, ויעדר השפעה. גוף, זה הצד החומרי. לא, לא דווקא גוף האדם, אלא גוף האומה. גוף ההוויה, כן? יש בצורת, זה לגוף, השפעה לגוף. יש מלחמה, זה השפעה לגוף, כן? ויש השפעה שהיא רוחנית, נפשית. היא שייכת להשלמת האדם, ודבקות בו, והחוכמה, והשמחה, וכדומה. הנה כבר נתבהר בחלק א', פרק ד'. זה יחסית, כן, בסדר, קצב מהיר טיפה, כי זה פשוט חזרה. אבל היא חשובה. מה? דברים יחסית פשוטים, נכון. זה פרק יחסית יותר פשוט, למרות שיש פה רזי רזין בתוכו, מקפל. אבל זה בכל הספר הזה. והנה כבר נתבהר בחלק א', פרק ד'. לפעמים זה נראה לנו פשוט, אבל זה לא פשוט. לא, באמת צריך לדעת את זה, שהרמח"ל יש לו דרך, הרב הנזיר כותב את זה בכל התור, בכל הנבואה. לא, לא בכל הנבואה. בפירושו לקלח פתחי חוכמה. שהרמח"ל הוא ביאר את הנמשל באריזן. זה קר תורתו. והגרא אמר עליו, הרמח"ל הבין את הנמשל בכתבי האריזן, וגם אני מבין אותו. ככה הגרא כתב עליו. Okay. וגם הרב קוק, כותב הרב הנזיר, הולך בדרך הזאת. ובאר את הנמשל בכתבי האריזן. זה דבר מעניין, כי יש כאלה שמשל הלשם, הוא אומר שאין נמשל. אלא זה עולמות מצד עצמה. והוא גם מגדולי המקובלים. לשם שבו והחלמה. טוב, אבל הרמח"ל לא סבר ככה. יש ביניהם מחלוקת, כן? בסדר. בכל מקרה, כל דרך שאדם יבחר, הוא בלבד שילמד. כמובן מי שראוי ויכול. אבל זה גם מאוד קשה גם ככה. אז מה שעוזר לאדם ללמוד, שילמד. ומין כבר נתבהר בחלק א' פרק ד', שאולם מצבו של האדם בעולם הזה הוא מצב שהחומריות והחושך שורשי בו. והערה נרכבת ומשתתפת בו. שממנו הדעת והשכל. זאת אומרת, יש בו, בעולם הזה, חומריות וחושך מצד הגוף. והערה מצד הנשמה. ככה הוא הסביר פרק א', חלק א', פרק ד', שמנו הדעת והשכל. והנה, בראשית הולדתו של האדם, שכלותו רע ודעתו מועט. יש הרבה הופעה של הגוף בהתחלה. הילד הוא גופני, הוא לא נשמתי עדיין. וכפי יתגדל הנער, כך ירבה דעתו. ואומנם, הסיבה לכל המציאויות האלה היא השפעתו יתברך שמו, כפי מה שיושפע על האדם, כן ימצא בו מציאות ועניין, בכלל ופרט, ושורש הכל לעניין הערת פניו יתברך שמו והסתרם, שביארנו למעלה בחלק א' פרק ד', ושורש מציאות הטוב והרע בכל מקום שהם. זאת אומרת, הרמח"ל שם הוא עושה מין איזה חילוק כזה, שהטוב זה כשגוברת הערת הנשמה, והלא טוב זה כשגוברת ההתגברות הגופנית. היא גורמת להחשכה ותאוות ומציאות חשוכה וכדומה. זה שורש מציאות הטוב והרע בכל מקום שהם. יש לי שתי הערות פה לומר מכתבי הרב קוק, שבמוסר אביך הרב כותב שהוא גם מביא את העניין הזה, שבאמת בהתחלה אצל הילד מתפתחת החומריות בעיקר, ומה שגורם לאנשים ברמה של הנהגה המוסרית, זה שהם, בגלל שהם מתפתחת באדם, מתפתחות בו מידות גופניות כאלה, כמו קנאה ודברים כאלה, כעס, דברים ילדותיים. אז הוא אומר, יש אנשים שאומרים, ככה אני, תמיד הייתי. וזה לא נכון. אלא המידות האלה, הם בשעה שהגוף הוא חזק, אז הילד מקנה באחותו למה יש לה בלון. אבל אחר כך צריך, המידות האלה הן צריכות לשמש את הקודש, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, וכל מיני דברים כאלה, בסדר? זה רק לא להשלים איתן, כמו שעושים לפעמים בפסיכולוגיה, אלא לצאת מהם. שמופיעה הנשמה. התחלה מופיעה הנפש, אדם נולד, בגיל 13 הרוח, בגיל 20 הנשמה, עם האדם ראוי וזוכה. אנחנו אומרים המקובלים. מכל מקום, הערה ראשונה. הערה שנייה, שהרמח"ל פה עושה מין איזה כזה חילוק כזה בין הגוף ובין נשמה, וככה גם דיברו חז"ל בהרבה מקומות. אבל צריך לדעת עוד הערה כזאת, שהשלה הוא כותב, הגוף הוא קודש, והנשמה קודש קודשים. חידוש מאוד גדול. והרבה מתורת הרב קוקי סביב הנקודה הזאת, שהגוף הוא לא חושך בהכרח, אלא הוא קודש. בסדר, אז לרמח"ל יש הסבר יותר ככה, שם את הדברים כזה, שחור לבן כזה, והרב קוק, הוא לקח את זה למקום שהוא לא כל כך מאוים מהגוף, אלא בא לקדש את הגוף. זה נקודה שצריך לשים אליה לב. כל מקום אנחנו לומדים עכשיו רמח"ל, והחלוקה הזאת יש לה מקום, וודאי הרבה מכתבי חז"ל סביב ההשפעה הזאת, אבל רק צריך לדעת שיש גם עוד כיוון. זה לא באמת מחלוקת. זה לא מחלוקת. אלא יש פעמים שצריך להסביר באופן הזה, יש פעמים שצריך להסביר באופן הזה. זאת אומרת, מה שהשלה אמר, הרמח"ל ידע את זה, כן? וכו'. והנה ההשפעה נמשכת על פי הערת הפנים או הסתרם. כפי מה שתגזור, החוכמה העליונה, משפעת ההערה, יוולד הריבוי, הזכות והעיקר. משפעת ההסתר, זה ביטוי מעניין, השפעת ההסתר. כלומר, גם ההסתר הוא דבר מושפע, כן? כי הייתי אומר, הסתר זה היעדר השפעה, נכון? כן, אז אתה יכול להסתכל על זה ככה, אתה יכול להסתכל על זה שזה השפעה של הסתר, יוולד החיסרון, האביות והשפלות. יש לך הנהגה שהיא פנים בפנים. כל שיר השירים הוא סובב סביב הדבר הזה. שכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא הם כמו הקרובים בארון. הם מסתכלים על זה, כן? לפעמים מתחבקים הקרובים בארון. שזה היה מקשה זהב, היה שם נס. הם מתחבקים כמר איש ולויות. כשישראל היו חוטים, היו מפנים פנים זה לזה. לפעמים אחור באחור, מה שנקרא. זה נקרא השפעה של הסתר פנים. עכשיו, ההשפעה הזאת היא השפעה בעליונים. צריך להבין את הדבר הזה. כל המציאות בתחתונים, המציאות הארצית, היא קשורה בהשפעה בעליונים. אם עם ישראל, בית המקדש חרב, אנחנו מפוזרים בגלויות השונות ומרוסקים ונרדפים, זה נקרא השפעה של הסתר פנים. הסתר הסתיר פניי ביום ההוא, כן? אם תלכו עמי בקרי, לך פנים אחרי מחמת קרי. כל הכללות, פרשת חוקותיי, פרשת כתבו, זה השפעות של הסתר פנים. יש לזה הרבה השלכות ברמה החומרית וברמה הרוחנית. של היעדר הנבואה ורוח קודש וכו'. עד כאן בסדר? יש ההפך שיש לך, ובהמשך אנחנו נראה את זה, המשך הפרק. מציאות שההשפעה היא עצומה וגדולה. יש לך להקות של נביאים, בתקופה של בית מקדש, והנבואה היא אפשרית, וכוח המדם לא נאחזים בו כל הקליפות והשיגים, אלא הערה האלוהית. והנפשות יותר זכות, והשמחה רבה יותר, והשפע החומרי גדול יותר. זאת אומרת, יש זה המון השלכות. בסדר? וההפך. ובהיות שמציאות הנמצאים והנהגה הראויה להם מורכבים העניינים האלה, הקבע רבה. כי בנמצא אחד עצמו, ובמה שראוי להימצא בו, יהיו ענייני חיסרון מבחינה אחת, ענייני ריבוי ובחינה אחרת, ענייני אביות וענייני זכות, ענייני שפלות וענייני עיקר, על כן ההשפעה שתושפע להם, כמה שראוי ימצא בם, צריך שתהיה בעניינה הרכבות מן הערה ומן האסתר, כפי מה שראוי שיוולד במשפעים, כפי מה שישתרש בה. זאת אומרת, לפעמים אדם יש לו מעלות מסוימות, ובתחום אחר חסרונות, לעבירות. אז ההשפעה עליו היא מורכבת. היא לא שלמה, כל הערת פנים. יש לו בתחומים מסוימים ככה, תחומים אחרים ככה. זה נכון גם לגבי הדור. יש דברים שהדור שלנו, איזה מעלות יש לו. אין דברים כאלה בעולם. עומד דום, נפעם. איזה גודל. יש דברים. דורות הבאים לא ידברו לשבח עלינו בכזאת קלות. נו, אז מה? אז הכל יהיה חשוך או הכל יהיה מואר? מורכב. כמו שאנחנו מורכבים, ההשפעה היא מורכבת. בסדר? פנים, מידה כנגד מידה. כפי מה שרואי שיוולד במושפעים, כפי מה שישתרש בה, מן ההערה ומן ההסתר, וכפי הסדר שיוסדר והדרגה שיושרשו עניינים בהשפעה, כן תצא התולדה לכל בחינותיה וגבולותיה. וזה כלל גדול לכל המציאות והמקרים בכל מקום שהם. עד כאן הייתה חזרה. כן, סך הכל. שלושת רבעי שיעור. וכשנביט, מפה עניין חדש. וכשנביט אל כלל מצבי העולם. לא, האמת עד ג' הייתה חזרה. בסדר, אז לא. בסדר. וכשנביט, לא, אני גם זה הרחבה, גם חזרה, זה חשוב. כשנביט את כלל מצבי העולם, מאז יבראו, כפי המקרים שקרו בו, מה שיעדו עליהם הנביאים, נמצא בדבר ארבע הדרגות. נחשוב המין האנושי כולו, כאדם אחד מעת יוולדו עד עומדו על פרקו כראוי. מה אומר הרמח"ל? אומר ככה, שיש אפשר להתבונן על ההיסטוריה האנושית כאדם אחד, נחשוב המין האנושי כאדם אחד מעת יוולדו עד עומדו על פרקו כראוי. וכמו שבאדם יש לו את הילדות, אחר כך נערות, אחר כך הוא בוגר, אחר כך הוא זקן, איזה שכל מאיר בו הרבה, אז זה אותו דבר. הנה, נמצא מצב אחד שהשכלות והחושך גבר בו תגבורת גדול שנעדרה ממנו הידיעה האמיתית בבורא יתברך שמו ובשלימותו היעדר גדול, ומה שקראו חכמנו זכרונם לברכה 2,000 תור. חז"ל חילקו את ההיסטוריה, אמרו 6,000 שנינה ואלמה, 6,000 שנה העולם קיים, 2,000 תור. מה זה תור? עולם בבלגן, מגדל בבל, מבול. זה שם השם נעדר מן הארץ, נשים חוטאים, כל החטאים, דברים מוסריים הכי פשוטים, חוטאים, ואין הדרכה. זה כמו מצב ילדות כזה, שהגוף הוא מאוד עוצמתי וחזק. טוב, אתה לא מאשים את הילד, נכון? אתה לא מצפה ממנו שהוא יהיה לו רצון לתת. כי הוא ילד, יש לו רצון לקבל. רצון לקבל על מנת לקבל. אחר כך רצון לתת על מנת לקבל. כותב הרב אשלג. זה מצב כזה שאני המרכז, אגואיסט וכו'. כלומר, החומריות היא במרכז. אז ככה גם האנושות. אז זה מצב שהיעדר גדול. והמצב השני, הוא מצב טוב מזה שזכרנו. והוא כמצב זמננו זה, הנה יש לנו תהילה לאל ידיעת מציאותו יתברך ושלמותו, ותורת השם איתנו לפניו אנחנו עומדים. עובדים, סליחה. זאת אומרת, מה המצב שלנו? יש לנו, אנחנו בפרשת יתרו, נכון? קיבלנו תורה. יש לנו הדרכה אלוהית בארץ. יש לנו ידיעת מציאותו יתברך ושלמותו, ותורת השם איתנו. אנחנו לא חיים בחושך גמור. אנחנו חיים במקום שמי שרוצה יש לו ממני לינוק הדרכה אלוהית, הערה, גובה, תורת השם איתנו, לפניו אנחנו עובדים, שיל וקים בהשם, וחזרנו לארץ, מצב יותר טוב ממה שהרמחל היה, שהיה באיטליה לפני 300 שנה כמעט. נם אין עוד ואין נביא וחסרה השכלה אמיתית שהיא רוח הקודש. זאת אומרת, חסר משהו מן הספר, כן? מה חסר? חסר הנבואה, הניסים, ההשכלה האמיתית שהיא רוח הקודש. מה, לרמחל לא הייתה רוח הקודש? לרמחל הייתה רוח הקודש, אבל לא כל הדור זה הרמחל, נכון? כי אמנם מה שהאדם משכיל בשכלו על ידי עסקו האנושי, לגבי מה שמשכיל ברוח שכל, נשפע אינו אלא כערך הגוף אל הנשמה. זאת אומרת, ההבדל הוא כל כך עוצמתי וגדול, אז מה שאדם משיג בשכלו, עם כל המתיקות שבזה, זה לא כמו רוח הקודש או נבואה, זה הרבה יותר מצומצם ונמוך. אז מה אנחנו עושים בדורות שלנו? אנחנו בחוכמתנו לומדים נבואה. אנחנו לומדים מבעלי רוח הקודש. אנחנו לומדים מן הנביאים, נכון? אנחנו לא סומכים על שכלנו, אלא אנחנו עוסקים בשכלנו לברר את הידיעות האלוהיות שקיבלנו אותן בנבואה. זו נקודה שמאוד חשובה. אבל יהיו דורות, כי מה, לא ילמדו די שדראו, לא ימרו די שדראו לכו נדע את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועל גדולם. יהיה שכל נשפע על כולם, רוח נבואה על כולם. לא ילמדו את אחד השני, אלא כל אחד ילמד מהצינור הנשמתי שלו. זה משהו אחר. אז מצב שלישי טוב מזה, הוא כמצב בית המקדש. אגב, תראו, היום, הדבר שהכי חסר לנו זה נביא. עשיתי לכם דמיון מודרך כזה? מה, כן? כן, עשיתי לכם? אם בא נביא אחד היום, מה קורה? וואי, וואי. כן? זה, כל המציאות משתנה. אנחנו פשוט לא מבינים כמה שזה מכריע. הרב כותב שחסרון הנבואה היא לא חסרון מעלה, אלא אימום ומחלה. בכלל, איך אנחנו מצליחים להסתדר בלי נבואה, זה משהו לא יאמן. אנחנו פשוט מושכים זמן עם כל הדמוקרטיה הזאת, נכון? הרוב קובע. הרוב קובע. שמענו מה נאמר בהר סיני, נחשוב על זה, נכון? נראה מה הרוב יגיד. האדם יקבע, נכון? מעניין, לא? חזרנו אחורה לתקופת יוון. כתבתי על זה מאמר, פרשת שבוע קרובה. אפשר לי, כדאי לקרוא. אז בכל מקרה, אז מורכב מאוד, אין מה להגיד. מצב שלישי, טוב מזה, הוא כמצב זמן בית המקדש. רגע, אז אתם מבינים, אם יש לנו נבואה, אז יש כבר הדרכה מוחלטת. זה לא הרוב קובע, או סברות, יש לי סברה. זה שכל אנושי, זה גישוש באפלה שכל אנושי, כי האדם הוא מקומי מאוד, הוא לא משיג את טבע נשמתו וסדרי העולמות והכל, אלא כן הוא עוסק בתורה, אבל מכל מקום, נבואה זה כבר הדרכה של הנביא אל המלך, אל המנהיג, לדור, איך צריך לנהוג ביחד לכל מיני דברים על פי רצון השם, זה כבר משהו אחר לחלוטין. מצב שלישי, טוב מזה, הוא כמצב זמן בית המקדש, שכבר היו יותר אותות ומופתים ונבואה במין האדם, אך לא נמצא השפע הזה מתפשט בכולו, אלא ביחידים, גם להם בקושי, כבר נמצא הדבר מניעה ועיכוב.
נכון.
זאת אומרת, גם פה היו תקופות. ימי שלמה המלך היה סיירה בהשלמותה, ירח במילואה, היה כזה שפע גדול. היה קל להיות נביא יחסית. קונה זעוד, התחיל ללמוד כמה קאמים. לא, זה אני צוחק, אבל רואים שם את שאול שהולך לחבל נביאים והם מנגנים, אבל הרעיון הוא שזה היה יותר נגיש. הרבה יותר נגיש. היה הרבה יותר נקיות על כוח המדמה וכו'. המצב של ה... אבל זה לא תמיד היה. זה שהרמח"ל פה אומר, היו אותות ומופתים ונבואה, אבל לא נמצא השפע הזה מתפשט בכולו אלא ביחידים, וגם להם בקושי. אבל להם בקושי זה, זה תלוי בדור. היו דורות... בית שני, רק ב-40 שנה הראשונות הייתה נבואה. אחרי זה פסקה. בסדר? בית ראשון היו נביאים, אבל גם כן, אתה לא יכול להשוות את הנביאים של תחילת הבית לנביאים של סוף הבית. לאלה ולאלה יותר גדול. בסדר? מכל מקום, כי כבר נמצא לדבר מניעה ועיכוב. מה זה נמצא לדבר מניעה ועיכוב? הרמה המוסרית. אם יש עבירות בדור וכל מיני בעיות, אז זה כמו מסכים מבדילים בינינו ובין רוח הקודש והנבואה. המצב של הדור משפיע גם על הנביאים היחידים. מצב רביעי, טוב מכולם, והוא מה שיעדו עליו הנביאים לעתיד לבוא, שלא ימצא הסיכלות כלל. ברוח הקודש יש הפוך על כל מין האנושי. מלא ארץ דעה את השם, גם הגויים, בלי קושי כלל. כמים לים מלאים, והנה אז יקרה שנגמר בעניינו של המין האנושי, ומשם ועל העילויים יהיה לו, עד נצח נצחים יתענג. זאת אומרת, שזה כבר מצב של תחיית המתים. נגמר בעניינו של המין האנושי. כבר מכאן ועלה אין מוות, ועד נצח נצחים יתענג. זה מצב שהגוף נעשה אורח אצל הנשמה, ודיברנו על זה בריחות בפרקים על תחיית המתים. בבחינת ההשפעה הנפשית שזכרנו, נמצאו עוד גבולים בבחינת הזמן והמקום ושאר התנאים, כי הנה חקק וסידר אדון ברוך הוא להיות נמצא ומתגלה בעיתים מן העיתים בדרכים ידועים זולת מה שהתגלה בעיתים אחרים. ההשפעה בראש חודש היא לא השפעה ביום חול, וביום טוב היא לא ב... ראש חודש, לא כמו יום ראש חודש, יותר, ובשבת עוד יותר, כן? יותר מיום הכיפורים, ויום הכיפורים יותר ממועדים אחרים, וכו'. בסדר? זה, אז יש, הקדושה מתגלה בישן, בעולם שנה ונפש, וכן במקום, הקדושה שלי לארץ ישראל, אין קדושה בחוץ לארץ בכלל, זה תאומת ארץ העמים. בארץ ישראל יש, אבל גם בארץ ישראל, בירושלים יש יותר. יש 10 מדרגות של קדושה בארץ ישראל. כל מדרגות קדושה נטלה ארץ ישראל וגם בתוכם. ככל שאתה מתקרב יותר להר הבית, קודש הקודשים, זה עוד יותר מדרגות של קדושה. לכן יש צריך פרישות יותר גדולה. צריך טהרה, אפשר לעלות טומאה, איזה קדושה גדולה מדי. זה מחריב, גורם לקראת. זולת מה שיתגלה במקום אחר. חוזה בחינות רבות ופרטים משוערים מתחילת הדיקדוק כפי הראוי לתיקונן של הבריאות, ובזה נתלות הקדושות, קדושות הימים והמקומות הקדושים שבהם יושפעו בני האדם שפע יותר גדול ויקבלו יותר הערה, זכות ומעלה כפי ההדרגה המשוערת. אז יש לך עולם שנה ונפש, אז בישראל יש יותר קדושה מבגוי מבחינת ברמה הסגולית, בכהן עוד יותר בישראל, ולוי גם בישראל, הרגוי, חי, חיות, צומח ודומם. 5 מדרגות של קדושה. וגם כן במקום, אמרתי, וגם כן בזמן, עולם שנה ונפש. בסדר? וכל ההתפשטות של הקדושה היא סביב הדבר הזה. כל מערכת ההשתלשלות הרוחנית היא מתפשטת בשלושת המערכות האלה. בעולם שנה ונפש. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.